בזמן שעבדתם 25, דני פלד, שלום.
שלום דרור.
יש לנו נושאים מדהימים היום על הפרק. אנחנו נדבר על ההנפקה הישראלית הכי גדולה בכל הזמנים שמגיעה עכשיו לבורסה האמריקאית, לנאסדק. נדבר על אשת הברזל, הגיבורה הלוחמת, זינה, ז'אן דארק, כל תואר שתרצו מתאים לה, היא אירופאית והיא מפחידה את ענקיות הטכנולוגיה. נדבר על שיאים או תקליטים שנשברים, תבחר איך שאתה רוצה.
נראה לי שיאים.
שיאים שנשברו השבוע בכמות הקניות שכולנו צרכנו.
שיא של כל השבוע, הזמנים.
כל הזמנים, דווקא בקורונה, מעניין. ונדבר על החיים אחרי אינטל או החיים הבאים של אפל, זה מתחבר, אתם רואים את הרמז שם במאומם, אבל רגע, לפני שנתחיל, שואלים אותנו איך אפשר לראות את התוכן הזה, זה וידאו קאסט, זה פודקאסט, אז יש הרבה דרכים, רק תבחרו מה הכי נוח לכם, אוקיי? אפשר לראות אותנו בנקסטר, כל שבוע הדבר הזה עולה לשם, השיחה שלנו, אתם יכולים להיכנס לנקסטר במאקו, אתם יכולים להיכנס ל-N12, גם שם זה נמצא, אתם יכולים להקשיב לנו באפליקציית הפודקאסטים שאתם הכי אוהבים, בין אם זו אפל פודקאסט או ספוטיפיי, פשוט תרשמו לבזמן שעבדתם, ואם תשימו בזמן שעבדתם בגוגל, תוכלו להגיע לניוזלטר שלנו, ובו אנחנו אפילו מגיעים לכם בצורה טקסט כתוב, עם לינקים להכל. אז תבחרו את הדבר שלכם בזמן שעבדתם בגוגל, תמיד עובד. דני, בוא נתחיל דווקא עם הקורונה.
נכון.
עם החיסון שבדרך.
נכון, אז שבוע שעבר התבשרנו על חיסון של חברת פייזר, בעצם... עדיין החיסון לא קיבל את האישור, רק בשלב השלישי, אבל כרגע התוצאות נראות מאוד מאוד מבטיחות. כתבה מרשימה בניו יורק טיימס עם מנכ״ל פייזר, שאחרי זה גם גילינו שהוא בעצם יהודי חמי סלוניקי. שמעת את הסיפור הזה?
אולי. ולכן הוא הבטיח לנתניהו עוד 1,000,000 מנות. הוא דואג לאחיו היהודים בארץ הקודש.
אז אני רוצה לדבר על העניין הזה וקצת... קצת לצנן את ההתלהבות.
או, הספוילר הגיע.
מה אני יכול לעשות?
פארטי פופר.
אז זה באמת הבטיח 1,000,000 מנות. העניין הוא שפשוט אין כושר ייצור לכל כך הרבה מנות כרגע בעולם.
הוא הבטיח, אבל לא הבטיח מתי.
אוקיי, הוא אמר שאולי, קודם צריך לשלם 160,000,000 שקל מקדמה, סך הכל זה 800,000,000 שקל.
And then we'll see.
ואז נראה אולי כן, אולי לא.
ומתי.
עסקה באמת מאוד מאוד מפוקפקת, כן. כאילו, בעולם העסקי אני... לא הייתה עוברת, איך לומר.
בתנאי בסדר. העסקה, אני מבין, אין להם מחויבות לספק. אם לא מספקים, אין עליהם סנקציות.
נכון. רק צריכים להחזיר את הכסף. יפה. זה גם יפה, אתה יודע, כל הכבוד למשל ישראל שהיא לא נותנת סתם תרומה.
הוא יהודי, אבל דני.
הוא יהודי. אז אוקיי, אז כושר הייצור של פייזר הוא כזה. ב-2020, 100,000,000 מנות, וב-2021, 1.3 מיליארד מנות. בלומברג עשו איזשהו breakdown שבעצם מי הולך לקבל את החיסונים, אז במקום הראשון דווקא האיחוד האירופי, אפילו שזו חברה אמריקאית, אחרי זה יפן ואחרי זה ארצות הברית. כמו שאתה יכול לראות, ישראל אין פה.
טוב, הרבה מדינות אין פה.
כן, אבל אלה המדינות שיכולות לקבל את החיסון ושחתמו הסכם עם פייזר מבעוד מועד, וכדי לא להפר את ההסכמים איתם, או שהוא יצטרך לייצר יותר, מה שכנראה לא יקרה, או שלא לספק לישראל מנות מה שיותר סביר שיקרה.
כן.
זה המצב. אבל מה שבאמת מעניין בסיפור זה בכלל איך התרופה הזאת הומצאה, זה גם סיפור מאוד מאוד יפה, באספקטים הרומנטיים שלו. לא, באמת, אני לא...
לא, לא ראיתי את זה מגיע ממך.
לא, כן, אז תראה. אז יש זוג המדענים, שמותיהם זה אוגור. שהין ו...
אוזלם.
אוזלם...
טורסי.
טורסי.
אנחנו עושים את מיטב יכולתנו בהגיע.
נכון, סליחה. אז הם שניהם מאגרים טורקים שעברו לגרמניה כדי ללמוד לימודי רפואה וביולוגיה בקלן. והחליטו ביחד, הם גם התאהבו, הם גם הקימו חברה ביחד, ובעצם הרעיון בחברה בכלל היה לפתור את בעיית הסרטן. החברה התקדמה והתפתחה וגם כנראה הצליחה והייתה בדרך לפתרון, ואז בעצם קרה כל העניין הזה של הקורונה. עזבו את הסרטן בצד ובעצם החליטו שהם משתמשים באותה טכנולוגיה לנסות ולמגר את הקורונה. כן. מה זה הטכנולוגיה?
רק סוגריים, יש הרבה חברות שעשו תהליך דומה. עזבו את מה שהן עשו ורצו מהר לקורונה. זה מעולה בטווח הקצר, בטווח הארוך הסרטן עוד איתנו. אז...
אתה צודק.
כן.
בעצם, מה הטכנולוגיה? הטכנולוגיה היא בעצם להחדיר RNA, שזה בעצם סליל עם מטען גנטי לתוך גוף האדם. המטען הגנטי הזה בסופו של דבר משכנע חלבונים בתוך הגוף לייצר נוגדנים לקורונה. ואז כשמגיע הקורונה, אז לגוף יש מספיק נוגדנים, וככה בעצם נמנעת ההידבקות.
בעצם החיסון הוא לא הנוגדנים, החיסון משכנע את הגוף להקים מפעל קטן לנוגדנים.
נכון.
שכשהווירוס יגיע, הגוף יהיה מוכן.
נכון, כנראה שכל הניסיונות האלה באמת לעשות, לתת הרי נוגדנים מוחלשים או כל מיני מין כאלה דברים, לא צלח, וזה הפתרון כנראה כרגע האפקטיבי ביותר. אנחנו נשמע על פתרונות אחרים בטח בהמשך. אבל יש איתו בעיה גדולה מאוד מאוד מאוד, שלא כל כך מדברים עליה, שבעצם בשביל לשנע את החיסון הזה אליך הביתה, צריך לאחסן אותו בקור, תחזיק טוב, של מינוס 70 מעלות. שבאמת זה טמפרטורה שקיימת אך ורק באנטארקטיקה.
כן.
בפריזר שלך, אם תהית, לא באמת, כדי שיהיה לנו איזשהו קנה מידה, זה מינוס 18 כן. מעלות. זאת אומרת, גם אם אתה חושב שהפריזר שלך הוא קפוא, הוא ממש לא קפוא מספיק בשביל לשמור על הנוגדנים של הקורונה.
אם אני לא טועה, מינוס 70 באנטארקטיקה, גם שם זה נחשב קיצוני. עכשיו בא לי לבדוק את הממוצע באנטארקטיקה.
לא בדקתי,
כן. אני חושב שכן, אבל תמשיך.
בסדר, אז זה מינוס 18 במקרר שלך, אבל מה שבאמת מדהים, וזה קצת יותר מתחבר לעולמות שלנו, זה מה זה עשה ההודעה הזאת על המניות. אז בעצם כל מניות היציאה מהבית,
מלונאות, טיסות, כן.
טיולים,
כל הדברים שנעלמו מחיינו בשנה האחרונה.
נעלמו מחיינו, קפצו עם ההודעה הזאת, קפיצה פשוט מטורפת, וכל החביבות הקורונה, נטפליקס וזום כמובן, ופלטון שזה אופני כושר האלה, שבעצם עושים אותם בבית ולא הולכים למכון כושר,
בום.
התרסקות מהדהדת, רק בגלל ההודעה הזאת. יש לי שאלה לשאול אותך, דיסני, שהיא גם כן אחת מחביבות הקורונה, הרי בעצם היא השיקה את דיסני פלוס, ואת הסרט מולני בעצם העבירה מהקולנוע.
דיסני פלוס, רק נגיד, זה המתחרה של דיסני לנטפליקס, נכון? זה ערוץ
מאוד מאוד מצליח, מאוד 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 מצליח, שעבר את כל השיאים, כבר הגיע ל-60 מיליון מנויים, למרות שהצפי היה להגיע ל-25 מיליון מנויים בעוד שנתיים. אז הם קפצו ב-12%, אתה יודע למה?
בגלל הפארקים.
נכון.
הדיסני וורלדים והאלה, גדול.
אז נכון, אז
אבל רגע, זה מניה פנטסטית. דיסני מרוויחה בסגר ולא בסגר. אתם חולים? טוב לנו. אתם לא חולים? טוב לנו.
נכון.
כן?
נכון.
מדהים.
זה רק מראה כמה באמת הם יכולים לגוון את המקורות הכנסה שלהם. זה דבר ראשון, דבר שני.
זה נורא יפה. האמת, דיסני, סיפור של 100 שנה של הצלחה, נכון? כמה? 100? יש 100 שנה לדיסני?
כן.
שגם ב-2020 זה החברה הכי עדכנית, נכון? או מספיק עדכנית כדי לשרוד היטב את הקורונה, עם טכנולוגיות עדכניות ותוכן רלוונטי ומדהים, וגיוון, ביזור, ביזנסים.
עכשיו אני צריך להגיד משהו אחר, מה שבאמת מדהים זה כמה אנשים כמהים לחזור חזרה לנורמליות.
וואלה.
הקפיצה הזאת של האקספידיה וזה, כי אנשים כבר, רק, תן להם רק להזמין כרטיסים.
כן.
בוא ניסע לרודוס, בוא ניסע ל... לא יודע,
רודוס אתה יכול, לא?
בורגוס, לא, לא יודע, סתם אני מוצא את זה.
בוא לדובאי.
כן, בוא לדובאי.
כוכבית? מעלות, אנטארקטיקה? מינוס 60. מינוס 70 זה יותר קר מהכי קר של אנטארקטיקה.
מה אתה אומר?
כן. בשביל זה יש גוגל. תמשיך.
כן. כמובן שיש צד שני לכל מטבע, והפאונדר של זום, ביום של ההודעה של פייזר, בום, התאיידו 5 מיליארד דולר מחשבון הבנק.
איזה מסה, יש חיסון.
5 מיליארד דולר.
כל כך לא רציתי חיסון.
כן.
אמר לעצמו מנכ״ל מייסד זום. אוקיי.
ואם כבר מדברים באמת על נסדק, אז בואו נעבור לנושא השני, והמאוד מאוד מאוד מעניין. הלא רון חולדאי, סתם זה לא הנושא, אבל רון חולדאי עשו לו כבוד בנסדק גם כן, ובגלל זה שמתי את התמונה הזאת פה. אבל בעצם התבשרנו השבוע שחברה ישראלית הולכת לעשות את ה-IPO, את ההנפקה הכי גדולה אי פעם בהיסטוריה, בבורסה בארצות הברית, בכלל בבורסה בעולם.
עכשיו, זו חברה שהרבה ישראלים לא מכירים, כי היא לא פופולרית, כמו נגיד צ'ק פוינט, או כמו שהיו קומברס ואמדוקס בזמנו וכו'. זה היסטוריה.
נכון.
אבל עדיין זו חברה ששווה להכיר, והיא הולכת לשבור סי, ישראלי.
נכון. אז מה בעצם החברה הזאת היא עושה? החלטתי לשים פה
איירון סורס.
נכון, איירון סורס קוראים לה. החלטתי בעצם לשים פה איזשהו סלייד שמסביר קצת את הבעיה. קשה מאוד לשכנע אותנו להוריד אפליקציות חדשות שאנחנו לא מכירים.
כן.
אנחנו מורידים את כל הפייסבוק, גוגל, לא יודע.
חלקנו מורידים את פייסבוק בטלפון.
נו, איך
עדיין הולך? לא, עדיין, בחוץ.
יפה מאוד.
וזה יוריד את הזמן שלי בטירוף בפייסבוק, אמרתי לך.
כן.
אבל זה לת הזמן בטוויטר.
אוקיי, אז, אז יש את הקבוצת אפליקציות שאנחנו משתמשים בה. הערכה היא שמדובר היום בארצות הברית סביב ה-30 אפליקציות שיש לכל אחד על הטלפון, סדר גודל, וקשה מאוד לשכנע אותנו להוריד עוד אפליקציות.
כן.
תראה, כמעט 35% מורידים בין 0 ל-1 אפליקציות בחודש. לא מורידים
חדשות, כאילו, כן, מתקינים.
מתקינים. ופה נכנסת איירון סורס. איירון סורס, בעצם אתה מכיר את זה שאתה משחק משחק, ופתאום באמצע רץ לך איזה מין מיני משחקון כזה?
כן.
אתה מכיר את זה?
אני נגרר על זה לפעמים.
נכון?
כן.
אז זה השיטה הכי טובה שהומצאה עד היום כדי להמיר אותך לשחק את המשחק. אתה אומר, וואלה, דווקא די חמוד המשחקון, מיני משחקון הזה, אולי נוריד את האפליקציה, והם מקבלים הרבה מאוד כסף עבור כל הורדה והורדה. זה יכול להגיע לכמה עשרות דולרים אפילו להורדה.
כלומר,
הכל תלוי בוורטיקל שבאפליקציה.
אם המודעה הזאת, אם המשחקון הזה יצליח לשכנע אותי להוריד את האפליקציה, ששילמה אותו, שזה המשחק עצמו, איירון סורס מקבלת עשרות דולרים רק על הראש שלי.
במקרה הגבוה, כן.
אוקיי, עכשיו נכפיל בכמות האנשים.
בדיוק, אז בואו אני אעזור לך עם ההכפלה. אז איירון סורס מרוויחה, הצפי, עוד פעם, עוד אין תשקיף, עוד אף אחד לא ראה אותו, אבל הערכות מדברות על מיליארד דולר בשנה הכנסות. יש להם כבר 1,000 עובדים בכל רחבי העולם, היא כבר רווחית.
שזה הדבר המדהים.
10 שנים. ועוד נתון מדהים זה שלמרות כל הרכישות והמיזוגים ו... עדיין צוות המייסדים מחזיק 32% מהחברה. תומר בר זאב הוא המנכ״ל שלהם, מנכ״ל סופר 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 כישרוני. הם באמת חברה שכל הזמן ממציאה את עצמה מחדש. הם התחילו בכלל מתוסף של המלצות לטאבים, לניהול טאבים בפיירפוקס. שתבין כאילו איזה דרך, כן, איזה דרך הם הלכו.
ונדמה לי שיש להם עוד תחום פעילות שלהם, אם אני לא טועה, זה גם פרסומות בתוך המשחקים, לא?
זה הפרסומות בתוך המשחקים?
לא, כשאתה בתוך המשחק.
יכול להיות, אני לא...
אם אני לא טועה. אוקיי.
אוקיי. והשאלה, עוד שאלה נוספת, את מי הם מדיחים, אם באמת ההנפקה הזאת תקרה, את מי הם מדיחים?
מה זה את מי הם מדיחים?
מה הייתה עד איירון סורס ההנפקה הגדולה ביותר בכל הזמנים?
לא יודע.
אוקיי. אז הם מדיחים את אמנון, ידיחו את אמנון שעשוע. שאומנם הנפיק ב-5.3 מיליארד דולר ב-2014, אבל כמה שנים לאחר מכן נמכר ב-15 מיליארד דולר לאינטל, שמעניין מה היא תעשה עם החברה הזאת, אנחנו הבטחנו, הייתה פה איזו שאלה.
נכון, קיבלנו שאלת צופה / מאזין, שלח לנו, בואו דברו על אינטל, כי יש שם משבר עכשיו, אנחנו נעשה את זה. אנחנו נעשה את זה.
מבטיח שנעשה את זה. גם נדבר קצת היום על המשבר באינטל בהקשר של אפל.
שווה.
Stay tuned, כן.
Stay tuned, כן.
אז, אבל בוא נדבר על באמת על...
יש לו הקשר ישראלי סופר חשוב. למשבר של אינטל. נדבר עליו.
אוקיי.
מבטיח לך. וזאת, אישה שאני מעריץ שנים רבות, קוראים לה מרגרט וסטגר, ואירופה רועדת מפניה,
ממש.
תעשיית הטק העולמית רועדת מפניה. היא האחראית על התחרות, נכון?
נכון.
באיחוד האירופי, ו... מה נגיד? כאילו, היא אגרוף המחץ האירופי נגד תעשיית הטק האמריקאית. כבר שנים ברצף שהיא מפוררת או נלחמת את... אני חושב שמלחמתו של האדם הפשוט, שלי המשתמש,
כן.
נגד ענקיות הטכנולוגיה שמשעבדות אותי ומשתלטות על הפרטיות שלי ובלי תחרות וכו', אז זאת היא. ובמידה מסוימת היא גם עוזרת נושא גם לנו הישראלים.
נכון מאוד.
במידה.
נראות אנחנו, כן, נראות אנחנו לא חלק...
מהאיחוד האירופי, אבל...
מהאיחוד האירופי.
עם הסטנדרטים שהיא מורידה, משתלטים על העולם לאט לאט.
נכון.
אוקיי.
אז הפעם היא בחרה את אמזון כקורבן, ובעצם הטענה העיקרית שלה זה שזה לא יכול להיות שמידע שבעצם סוחרים שמשתמשים בפלטפורמה של אמזון יהיה חשוף לאמזון, אמזון תסיק ממנו מסקנות, תייצר מוצרים ותקדם מוצרים של עצמה על פני בעצם הספק צד שלישי.
אתה מרשה לתרגם אותך לעברית?
כן. זה היה גרוע.
לא, זה היה בסדר גמור, בשביל זה אני... תן לי את התחביב שלי לתרגם אותך.
יאללה.
אז נניח שאתם מייצרים אהילים, אני מאוד אוהב את דוגמת האהילים, נגיד איך שאתם מייצרים אהילים ופתחתם חנות באמזון למכור את האהילים, אף אחד לא קונה יותר אהילים, אבל נניח שאתם מוכרים אהילים, פתחתם חנות באמזון, אמזון רואה את כל מה שאתם מוכרים, והיא מיד מזהה איזה סחורה מצליחה ממש, ואז היא רואה את האהיל שהכי מצליח מהמדף שאתם הצבתם, ואומרת אוקיי, את האהיל הזה הרווחי והמוכר אני אייצר בחצי מחיר ואמכור אותו ביותר זול, ואופה, פשטת את הרגל. וזה קרה להמון סוחרים. הם באו למכור באמזון את הסחורה שלהם, אמזון רואה את הנתונים ורואה איזה מוצר הכי מצליח, והיא מתחרה בך בעצמה. אין לך סיכוי נגד אמזון, ואז אתה נמצא בדילמה.
אין לך סיכוי נגד אמזון מכמה וכמה טעמים.
כן.
מהטעם הראשון שאמזון יכולה לקדם את עצמה כמה שהיא רוצה, איפה שהיא רוצה, בלי לשלם לעצמה כסף. הרי לקדם עולה כסף. מהטעם השני, זה שהיא לא משלמת עמלה לעצמה. בניגוד לסוחרים שמשלמים עמלה לאמזון, זאת אומרת, הרי אני, זה כמו קניון, אני צריך לשלם אחוזים מהמחירה, מה שמקטין לי בעצם את הרווחיות, נכון?
והדבר השלישי זה שיש לה, זה גודל ארגון שיכול לייצר כל דבר הרבה יותר זול ויעיל ממך.
נכון, זו תחרות פשוט לא הוגנת, והכנס שבעצם אמזון יכולה...
רגע, עוד דבר שחשוב להגיד, אתה גם לא יכול בלי אמזון, כי זו החנות הכי גדולה, אתה לא יכול להגיד, טוב, אז אני אלך מכאן, כי זו החנות הכי גדולה בעולם. הכנס.
יש טרנד כזה, דרך אגב, של...
נוטשי?
כן. בעיקר חברות מאוד מאוד גדולות, נייקי למשל, הודיעה שהיא נוטשת. יש כן. כאלה שמנסים. ובעצם הכנס הוא, או הסעד שחברה אירופאית, או שהאיחוד האירופי יכול לדרוש מחברות אמריקאיות, הוא רק כנס. דיברנו על זה גם כן בפעמים. הם לא יכולים עכשיו... להפרק, כמו שבעצם הקונגרס האמריקאי, זה רק להטיל כנס. אז הכנס יכול להגיע, לפי החוקים של האיחוד האירופי, עד ל-10% מהמחזור של אמזון ב-2020. הצפי הוא שהמחזור של אמזון, סך כל ההכנסות של אמזון, יעמדו על 280 מיליארד דולר.
באירופה, אני מניח.
לא,
בעולם. העולמי?
כן, 280 מיליארד דולר.
אוקיי.
לא רע.
לא, לא, לא רע.
מתוכם?
28.
10%, 28. אבל לפני שאתם ממש ממש מופתעים
לפני שאתם הופכים לתנשמת.
כן, מופתעים מה-28 מיליארד דולר כנס המטורף הזה, אני רק רוצה להזכיר עובדה מצערת, שגם עליה אני חושב שדיברנו פה אפילו באחד הפודקאסטים הראשונים. היא בעצם, אותה מרגרט וסטגר, יצאה למלחמה נגד אפל. על זה שאפל לא משלמת מיסים באירלנד, ובעצם פוגעת באיחוד האירופי, כי...
בעצם המלחמה היא נגד אירלנד, לא? כי אירלנד היא זו שנותנת את הפטור.
יפה. אירלנד הוסיפה את עצמה לרשימת המשיבים לצד אפל, ואמרה לגברת וסטגר, כאילו, באיזה זכות את מתאר... אם אנחנו מחליטים כאירלנד, כי אנחנו רוצים את כל ההייטק הזה פה באירלנד שיקרה, באיזה זכות את באה מהאיחוד האירופי ומחליטה בשבילנו מה לעשות?
כן, רגע, צריך להגיד, אירלנד היא מרכז לחברות אמריקאיות שרוצות לפעול באירופה, כמעט כולה, אני חושב, או רבות, נכון. מקימות את המפקדה האירופית שלהן בדבלין, או באירלנד, כי אין שם מס על החברות האלה, וכך היא הפכה לתחרותית. גם ישראל הפסידה לאירלנד כמה פעמים בתחרות, מלא על אינטל וכאלה, בגלל שבאירלנד אין מס.
אין מיסים.
אז באמת, למה מי את במובן הזה?
ולכן תביעה של 15 מיליארד דולר כנגד אפל, פשוט נדחתה.
כי זכותה של אירלנד הריבונית להחליט על מדיניות מס. אבל פה זה משהו אחר.
לא, יש את המתח הזה כל הזמן. גם פה, אתה יודע, גם פה זה סיפור מורכב, כי ברגע שיש איזה גוף שהוא איחוד אירופי, הוא לא באמת פועל מתוך איזושהי החלטה של מדינה ספציפית שנפגעת מהדבר הזה, אלא מתוך איזושהי הסתכלות הרבה הרבה יותר רחבה ואפוליטית לצורך העניין. הפוליטיקה נכנסת באמצע, אתה יודע, ומפריעה.
הדבר שעובר לי בראש זה, דני, זה אנחנו הישראלים. אתם, ואתה ואני. אנחנו נפגעים מאמזון ומשאר הביג טק באותה מידה. אבל פה אין לי מרגרט וסטגר, ואין לי אף אחד בישראל, לא רשות התחרות, ולא רשות הפרטיות, ולא רשות להגנת הצרכן, ולא משרד הכלכלה, ואף אחד לא פוצה פה. כדי להגיד, אוקיי, לא 28 מיליארד על הפגיעה של אמזון באזרחי ישראל. 28 שקל. משהו, נכון? תגידו, גם פה יש בעיה תחרות.
אם תשעת הישראלים, מה הם היו רוצים, זה רק שאמזון כבר תחזור לישראל, וזה מה שאנשים רוצים.
אתה צודק, כי ברמות התחרות שיש לנו כיום בארץ, אנחנו צריכים אותה.
נכון, לגמרי.
אתה צודק, אוקיי.
ואם כבר מדברים על אמזון, אז במעבר חד,
עדיין כואב לו? בשבוע שעבר עדיין כואב לו?
אתה לא מאמין עד כמה. תכף אני אספר לך עד כמה אתה תהיה...
הסבל האנושי!
אתה תהיה בשוק. לא, ברצינות. אתה לא מבין...
תקציר הפרקים הקודמים, זהו למי שלא זוכר, ג'ק מה, איש העסקים הכי גדול בסין, האיש של אלי בבא ואלי אקספרס, שלפני שבוע וחצי רצה להנפיק את חברת אנץ הענקית שלו, בשווי של 300 מיליארד דולר, הנפקה גדולה אי פעם בהיסטוריה האנושית, לא של ישראל, נכון. של העולם, והסינים יום לפני הכניסו לו ברז, ואמרו לו, אין לך הנפקה.
נכון.
וזה היה מאוד כואב לו.
אין לך הנפקה, כי אתה התחצפת...
לממשל.
לממשל ו...
ולממסד הסיני, אוקיי.
תכף גם נדבר על זה, אבל קודם בעצם נדבר על יום הרווקים הסיני, עלי בבא הגדולה, בעצם חגיגה, חג שבעצם ג'ק מה המציא. הוא אמר, רגע, למה יש ולנטיינס, כאילו, לכל הזוגות הנשואים, אבל מה עם כל ה-all the lonely people?
אולי הייתי אומר, למה יש חג אמריקאי ואין חג אמריקאי של קניות ואין חג סיני של קניות?
גם, אבל הוא החליט לי, הוא בעצם הולך על הסינגל זה. דרך אגב, זה חלק מזה שבעצם התרבות הסינית, בגלל האיור המאוד מאוד מאוד מהיר, הרבה מאוד צעירים עזבו את המשפחות שלהם בכפר, ועברו לשנחאי ולזה, והיו מאוד 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 בודדים.
כן.
אז מזה בעצם בא סינגלס די, הרעיון של 11 ל-11.
חשבתי שזה בגלל הילד אחד למשפחה, שהגדיל את מספר הזכרים, הגברים, על חשבון הנשים, ויש הרבה רווקים שלא ימצאו אף אחת, כי אין להם.
זה גם יכול להיות, זה לא סותר.
שזה היה פעם.
בביטלו את זה, כן, ביטלו את זה.
בסדר, אבל הילדים עכשיו חפשים בת זוג.
אוקיי. אז בעצם 800 מיליון לקוחות, קנו בסינגלס דיי, 800 מיליון איש נכנסו
בעולם.
בעולם.
כן.
אני אחד מהם, אני חייב להודות.
מה קנית? מה קנית?
שטויות, באמת.
מה קנית, דני?
פנס לאופניים.
אוקיי, אני קניתי זה שבוע שעבר. פספסתי הנחה כנראה.
כן, פנס לאופניים.
ו? מה, את הקטן הזה, הנצנץ בדולר?
כן, לא.
יותר רציני, אוקיי.
צמיד...
שהוא גם צופר וגם בטריה לטלפון?
כן, בדיוק. לא בטריה לטלפון, זה אני לא... תמיד את הצד אחד לפניי.
אבל לא בהנחת הסינגלס דיי.
כן. עוד אני יודע, צמיד, לבת לי לשטויות, באמת, כלום.
כאילו דברים חסרי משמעות, פשוט לקנות בשביל לקנות.
הכי כאילו, זאת אומר, אלי אקספרס, סין,
זה החוויה.
לא, אתה יודע, גם את הדברים הכי כאילו של אלי אקספרס. אבל אמרתי, יאללה, אני אחכה ליום הזה ונגנה את כל השטויות האלה, אז גם אני
תרמתי
את... כי אני רווק סיני.
רווק סיני.
הולל, לא סתם. אוקיי. 250 אלף מותגים, 31 אלף מהם...
דני, אתה עושה לנו טיזר, דבר על כסף.
לא, זה בדיוק מה שאני בא להגיד. בשיא ההזמנה, 583 אלף הזמנות.
בשנייה.
בשנייה. תקשיב, אתה מבין את המספר הזה בכלל?
חצי מיליון הזמנות בשנייה.
ו-470 מותגים מכרו ב-15 מיליארד דולר.
אוקיי.
מיליון דולר, סליחה. 15 מיליון דולר.
כן.
המובילים בהם אדידס, אפל, אסטי לאודר, לוריאל, לנקום ונייקי.
נראה לי שזה יום רווקות. בוא, לא זכור, זה גם יום רווקות. כן.
אתה עדיין לא מתרגש.
מתרגש.
ארצות הברית היא המדינה שמכרה הכי הרבה מחוץ לסין. סך כל הסחורה, 5.4 מיליארד דולר, אוסטרליה, קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, קוריאה, ניו זילנד ואנגליה.
אני נעלב שישראל לא ברשימה הזאת, לא מבין איך זה.
האמת שאני מחפש אותה, והנה אני מגיע למספר.
כן.
סך כל המחירות, 74.1 מיליארד דולר.
זהו
סי. זהו סי של כל הזמנים, זה אמנם, כתוב כאן עלייה של 26%, למרות לי המספר... בשנה שעברה היה הרבה 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 יותר קטן, תסתכל.
אז למה? אני רואה פה כפול, אני לא רואה פה 26%.
נכון, יפה. אז למה? כי בעצם הסינגלס דיי הזה נמשך שבוע. בגלל קורונה וכל העניינים האלה, אז הם כאילו קצת בעצם מתחו את פרק הזמן, ולכן בעצם הם משווים. אבל תסתכל שנייה על...
זה מרתק השוואה שאתה עושה כאן.
בדיוק. תסתכל על ההשוואה לאמזון פריים דיי. תבין כאילו איזה ענקית עלי בבא וכמה קטנטנה אמזון לידה.
לו אני ג'ף בזוס מאמזון, אני לוקח את הגרף הזה, שולח אותו במייל למרגרט וסטגר ואומר, את רודפת אחרי אמזון? תראי את עלי בבא. הם ענקים. אני גמד.
אתה מרים לי לבולה מול שער ריק. אבל תכף אנחנו נגיע לנקודה הזאת. הדבר הכי גדול שקרה אבל בסינגלס דיי, וזו תופעה מדהימה, שאנחנו בארץ לא מכירים אותה, אבל היא עצומה בסין, זה live streaming. אנשים עושים בעצם ערוץ הקניות עם הטלפון שלהם, מוכרים מוצרים ומקבלים תמורת זה commission. השנה הזאת, 2.85 מיליארד דולר בהכנסות, נעשו בעצם בדרך הזאת של... בעיקר סינים מקומיים,
רגע,
שמוכרים.
אני לא מבין את זה. אני יכול לקחת לטלפון, כאילו לצלם את המסך ולהגיד, יו, תראו את הנעל הזאת, יו, תראו, ויש לי לדפדף על המסך.
נכון.
ואז מה קורה? איך אני מרוויח?
אתה מוכר את המוצרים האלה, ואתה מקבל, יש לך מספר קוד.
אני מוכר מוצרים קיימים של מישהו אחר.
קיימים של אמזון,
של אלי אקספרס. כן.
ומקבל כסף, ולא סתם אמרתי אמזון, תכף נגיע למה אמזון, אבל כן.
כן.
2.85 מיליארד דולר מכירות ביום הרווקים, רק בדרך הזאת של סינים. זה מטורף.
ואיזה קומישן עושים פה?
זה תלוי בוורטיקל, אבל בין 3-10%.
וואו.
כן?
תכנן הסבה. אוקיי.
קרטיה פעם ראשונה עשתה לייב סטרימינג בטאובאו, שזה בעצם האלי אקספרס המקומי. בעיקר כדי למכור כל מיני תכשיטים זולים שלה, אבל היא גם הראתה באותה הזדמנות, שרשרת שעולה 28 מיליון דולר. כמה אנשים התחברו לסטרים הזה?
800 אלף.
800 אלף איש.
אבל מישהו קנה את השרשרת?
לא, זה לא היה, זה היה רק לתצוגה, וקנו כן. כל מיני תכשיטים אחרים של קרטיה. בכלל אומרים שזו הייתה השנה של מוצרי היוקרה בסין. הסינים מגלים את כל הקרטיה, גוצ'י, לואי ויטון, את כל הדברים האלה. הם כבר הרבה זמן אוהבים את זה, אבל עכשיו באלי אקספרס זה היה... יש איזו כתבה שלמה בבי-בי-סי, אני מאוד 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 מעניינת על בעצם איך הם כבר, אתה יודע, נהיים הרבה הרבה יותר עשירים, עם הרבה הרבה יותר כסף קנוי, והם עכשיו מתקדמים לכיוון היוקרה.
תשמע, הדבר שמדהים אותי זה החיבור של זה, כאילו אנחנו חיים בעולמות מקבילים, כי בעולם אחר, העולם האמיתי, יש קורונה, והקורונה עושה מיתון עולמי.
אין שם קורונה, אתה יודע.
בסין, לא, האמת שאני מתכוון לשאר העולם, כן? וגם שאר העולם סיפק. CA הזמנות.
נכון.
ואגב, אני בטוח שגם הקורונה משפיע על סין בסופו של דבר, כי אנחנו צרכנים של מוצרים מסין.
נכון.
מצד שני, אנשים מחפשים לפצות עצמם, והם לא הוציאו כסף על הרבה דברים שהם בדרך כלל היו מוציאים. לא נסו לחול, אז קונים אוטו. אז אולי זה מסביר את זה.
כן. עכשיו, כמה גדול הדבר הזה? הצפי הוא שבשנה הזאת, 125 מיליארד דולר, ימכרו באמצעות לייב סטרימינג של יוזרים כאלה. 125 מיליארד דולר, תראה, והקפיצה היא פשוט משוגעת.
רגע, אני באמת, איך עושה, אני נכנס לאלי אקבאבא, לאלי אקספרס, אני הופך את עצמי לסוג של סוכן מחירות שלהם.
בוא, אני אראה איך עושים את זה, זה מאוד קל באמזון לעשות את זה.
אוקיי.
דוגמה של פיד לייב, באמת, שאני נכנסתי וצפיתי בו, אתה יכול להיכנס להקליד אמזון לייב באמזון, ויש כל מיני אנשים שמסבירים לך איך משתמשים בכל מיני מוצרים, בעיקר נגיד do it yourself, כמו שיש בדוגמה הזאת של מי שעכשיו רואה את זה, ואז הוא אומר לך, בוא תקנה את השמן הזה ואת הספרי הזה, ואת ה... לא יודע מה זה הדבר האחר.
זה המכשיר הזה שהוא מרזיק, מקרצף, מקרצף פרקטים או משהו.
שקר כלשהו, ו... לא יודע, בוא נגיד, הוא לא בדיוק...
מה, לא מורה בריכה אימון?
לא יודע. אולי זה הלוגו הזה של המיוט על החזה שלו.
לא, נראה לי יש מקצוע, אני קונה את מה שהוא בוחר.
5 מיליארד דולר בארצות הברית, בלבד, לא תופס. 125 מיליארד דולר בסין, 5 מיליארד דולר בארצות הברית. ארצות הברית שנות דור מאחורי סין בדבר הזה, הם מנסים מאוד מאוד לתפוס את הפער. יש עכשיו אפליקציה שהיא האפליקציה הכי 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 מדוברת, הכי זה שקוראים לה פופ שופ, שזה בעצם כל אחד יכול להוריד. את האפליקציה הזאת ולהיות מוכר של שלל מוצרים.
רק תגיד לי ברמת הפרקטיקה, אני צריך את המוצר שיהיה איתי בשביל להדגים, הנה הנעל, תראו, יפה היא זה, או שאני יכול להמליץ על מוצר שנמצא באתר בכלל בלי שהוא אצלי? באתר.
כן, זה נראה לי שצת פחות משכנע מאשר כשהוא איתך ואתה מסביר למה הוא עובד כל כך טוב. זה בעיקר עובד נגיד על קוסמטיקה. אתה משתמש באיזה אייליינר, לא אתה.
כל יום.
כאילו,
לא,
כן,
אני משתמש במליינר.
אז כן. כן, או פודרה, או מה שזה לא יהיה. אתה מראה איך אתה לפני אחרי, ואז אתה אומר, תהיה, פה למטה לינקים תקנו.
בוא נה, בא לי, יש לי פה פודרה. חכה, אני יוציא את הפודרה שלי, נראה אם זה עובד.
בסדר, אני בינתיים ממשיך. אבל, כמו שאמרת קודם, ג'ק מה מאוד 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 לא שמח. כי מה...
כי מה?
באמת, איזה צינור הכינו לו בממשלת סין ב... ביום של הסינגלס דיי, מסמך חדש, שבעצם מקטין את התחרות בעולמות
האחורי. אני בינתיים מוכר פה משהו, ג'לסה, תמשיך, לא תאפר לך, זה החמר שלי, אגב, ריח נפלא, תמשיך, דני.
כן, ובעצם...
כמו שאתם רואים, זה מעולה לשיער לבן, אבל גם לשחור. דני, אתה רוצה לנסות?
לא, לא, תודה.
אני אתן לך אחוזים שלי.
אני מבטא. ובעצם מגדירים בסין מחדש את כללי המשחק והאנטי-תחרות, ובעצם מבינים שגם אליבאבא וגם טנסנט יהיו גדולות מדי, אפילו עבור הסינים, למרות שהם חברות, אתה יודע, בשליטה ממשלתית וכן הלאה וכן הלאה. זה מתורגם, כאילו, זה גוגל טרנסלייט תרגם לי את זה, זה כמובן מסמך בסין, אתה רואה את זה מהאתר של gov.china, ובעצם הולכים...
Announcement of the State Administration for Market Regulation on the Public Consultation on the Measures for Supervision and Administration of Online Transactions. תקשיב, יקירי, זה הרמה של מילים בירוקרטיות שלא מתחברות לי לכדי מהות.
נכון, לא, מה כתוב פה? אומר, זה מה שזה אומר זה שבעצם זאת טיוטה ראשונה להגבלת התחרות באליאקספרס. יכול מאוד להיות ששנה הבאה אליאקספרס יהיה לה הכנסות של 20 מיליארד דולר, כי תפורק.
לא הגבלת התחרות באליאקספרס, הגבלת התחרות מצד אליאקספרס.
נכון.
רגע, זה נורא מעניין, כי עד לפני באמת 5 דקות, אני הייתי בטוח שסין, אחת המטרות הלאומיות שלה, זה לגדל אליאקספרס כאלה שיצאו מסין ויכבשו את העולם. אתה אומר, היא הצליחה מעל המשוער, כן? ועכשיו היא רוצה להשתלט
על חזרה. לא, היא וכל האחרות, אתה יכול לראות, יצא הידיעה הזאת, ובום, תראה איזה קריסה של כל מניות הסחר הגדולות בסין. פשוט צללו. בגלל שלא מבינים עדיין לאן זה ילך העניין הזה של האנטי תחרות בסין, יכול מאוד להיות שהממשל הסיני או ישים הגבלות לגבי גודל ולגבי כמות מחירות עוד לא ברור בדיוק לאן זה הולך, אבל זה משהו מאוד 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 דרמטי.
אני חושב שהשיעור שאנחנו ישראלים יכולים ללמוד מזה, זה כמה חשוב סביבה יציבה רגולטורית לעסקים, וכשכל רגע מחליפים את הכללים ואין לדעת מה יקרה תכף, אז פתאום מקבלים בום. הבום הזה הוא בעצם החשש של המשקיעים, אין לי מושג מה סין תעשה.
נכון. זה בדיוק המצב. דרך אגב, בזמן שאירלנד מצטרפת לאפל, ואתה יודע, וכל מה שדיברנו קודם, רק ההבדל בין הגישות, בין המזרח למערב, וזה מאוד מתחבר יפה, כי זה הכל קרה באותו שבוע, סין פשוט מודיעה להם שהיא הולכת לעשות שינוי, ואין להם מה לעשות.
לא יהיו פה תביעות, זה לא לובינג, זה לא זה.
כן, זה פשוט יוחלט, ועוד פעם, סין משרתת את הציבור הסיני, אתה יודע, ממשלת סין משרתת את הציבור הסיני, וזה האינטרס לראות לנגד עיניה.
אתה יודע מה? אולי זה לא כזה רע?
אז אני אומר עוד פעם, זה יש לפה ולפה, אבל אם אתה רוצה שאני עוד פעם מבלבל אותך,
בטח.
אז וול סטריט ג'ורנל חושף, שבעצם מאחורי ביטול ההנפקה של אנט, עליה דיברנו, עומד לא אחר מאשר שי ג'ינפינג.
שזה מספר אחד בסין, המנהיג.
נכון, המנהיג, כן. מזכ"ל המפלגה. הוא שמע את הנאום הזה של ג'ק מא, ממש 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 לא בא לו טוב הנאום הזה.
חצוף.
והחליט שהוא מלמד את ג'ק מא לקח בעצמו.
כן.
תבין כאילו כמה...
וואו, סקטלד זה כאילו הוריד. China's president שי ג'ינפינג personally. scuttled Jack Ma's ant IPO. זה בעצם עניין אישי. מי פה הבוס?
לגמרי.
שי או ג'ק. אוקיי.
אז נראה לי שאין פה ספק יותר. ו... בוא נעבור לאירוע המדהים. כן? האירוע המדהים של... תראה כמה דברים יש כאילו קרו בשבוע האחרון.
מטורף. אז רגע, אני רוצה לעשות לך שנייה פרומו לנושא הזה. בעצם, אני חושב שאנחנו הולכים לדבר על זה שעולם המחשבים, שאני חושב שבהרבה זמן עכשיו משעמם, צפוי, לא ראינו משהו חדש, עוד מחשב, פחות מחשב, עוד לפטופ, פחות לפטופ, מה כבר יכול להיות?
נכון.
אז הנה יוצא המחשב שמגדיר מחדש סטנדרט למהו מחשב, נכון? קפיצה דרמטית בביצועים ובעוד דברים תכף נדבר, וזה בום גדול לאפל ובום גדול שלילי לאינטל.
נכון, ממש מדויק. אתה זוכר שדיברנו על זה, על שאולי בכנס ההוא שחשיפת האייפון גם אולי יחשפו את המקים, ואתה אמרת לי, אני בכלל לא יודע אם אתה כזה מתרגש ממקים.
אגב, מאזיננו וצופנו, רבים מהם עדיין לא מתרגשים ממקים.
כן, לא.
אבל לא, נכון?
נכון. גם בעולם בכלל, מחשבים, תכף נדבר על זה, גם עבור אפל, זה לא איזה מרכז רווח אדיר, עדיין בסוף רוב ההכנסות של אפל זה עדיין מהאייפון, אבל בואו שנייה לא נקדים את המאוחר, בעצם הם קראו לאירוע הזה One More Thing, על שם אותה אמירה מפורסמת, באמת אולי הסטורי טלר הכי גדול בתולדות עולם הטכנולוגיה, סטיב ג'ובס, לככה בעצם הוא היה מסיים את המצגות שלו עם עוד איזה צ'ופר אדיר שהיה מאוד מאוד מלהיב את מעריצי אפל, ואפל הכריזה השבוע בעצם על שלושה מחשבים חדשים, מקבוק אייר, מקבוק פרו ומיני מק.
והשאלה עוד פעם דני, אנחנו בתור שרובנו בטח בישראל לא משתמשים במק, למה זה מרגש אותנו? יש לנו okay. דל, יש לנו HP, יש לנו אחרים, אסוס, לא יודע.
יפה. אז פעם ראשונה, אחרי 15 שנה, אפל בעצם חשפה מעבדת שהיא פיתחה בעצמה עבור המק הזה. עד עכשיו 15 שנה, היא השתמשה כמו כל לפטופ אחר בעולם.
במעבדי אינטל.
במעבדי אינטל. או רוב המעבדים בעולם, יש AMD, אבל רוב רובם של המעבדים הם של אינטל.
וצריך להבין, להחליף את המעבד בתוך המחשב, זה קצת כמו להחליף מנוע באוטו.
נכון.
כל המחשב זה לתכן די את הכל מחדש, לא?
לחלוטין. והם הראו איזשהו גרף של ההשוואה בעצם בין מחשבי אינטל. תראה, הם לא רוצים להעליב את אינטל, אז הם לא כותבים אינטל, הם כותבים latest PC laptop chip.
איזשהו מעבד, לא יודע איזה בדיוק, אוקיי.
ל-M1, ואתה רואה ממש הסתה עצומה של הטבלה.
בטט, הסתה בטט, נכון?
הסתה, כן.
כן.
ובעצם זה היה נראה too good to be true, אני חושב שדיברנו על זה בינינו, כל האנליסטים אמרו, טוב, אוקיי, אם אפל מספרת שזה ככה ושזה, אולי באמת זה, אבל זה היה נראה יותר מדי טוב בשביל זה, תכף נגיע לזה. דבר נוסף, זה שאפשר, בגלל שזה בעצם מעבד של אפל, שהוא מבוסס מאוד על המעבדים שיש גם באייפון ובאייפד, הוא יכול להריץ אפליקציות iOS. אז בעצם אפליקציית אינסטגרם, כמו שהיא בגדול, תוכל להיות מותקנת על גבי מחשב, ולא, לא, האקוסיסטם של האפליקציה תגדל בצורה מאוד מאוד משמעותית, וגם ילווה אותך למחשב ולא רק לטלפון.
כלומר, אם אתם רגילים להשתמש באפליקציות באייפון או באייפד שלכם, הן תעבודנה באותה צורה גם על גבי המק. ואז זה נורא. למרות שאני מודה שאני לא מבין מה הדרמה הגדולה, כי מה באמת אכפת לי, אם יש, אתה יודע, תוכנה או אתר שעובד לי מהמחשב שלי, והוא קצת אחרת מהאפליקציה, אבל זה די אותו דבר, לא? זה לא הבדל ענק.
בחלק מהאפליקציות כן, בחלק מהאפליקציות לא. כל האפליקציות, נגיד הגרפיות המאוד מאוד טובות שיש לטלפון. האפליקציה הזאת של גוגל שברח לי השם שלה.
שמה היא עושה?
אני אגיד לך איך קוראים לה. סנאפסיד.
אוקיי, חידשת לי.
האפליקציה הכי טובה לי בתמונה ever.
וואלה.
כן, ממש.
מה, ריטוש, תיקון כזה, פרצופים?
הכל,
זה?
הכל, color correction.
וואלה, אוקיי.
אפליקציה מדהימה. אין לך באמת, אתה לא יכול, אלא אם כן אתה מתקין אדובי, ואתה, יש לך פוטושופ וכל מיני כאלה דברים.
זה לא יעבוד על מחשב.
זה לא עובד על מחשב.
עכשיו זה כן יעבוד על מחשב.
עכשיו זה יעבוד על מחשב.
אוקיי, אז זה אחלה יתרון, אבל דני באמת היתרון ששבר אותי.
כן, רגע,
שבר אותי.
אני מגיע אליו, והם אומרים גם את הדוגמאות, אבל היתרון באמת, אותך הכי ריגש. כן.
זה היה ספוילר, כן. אין מעברר. אני לא יודע איך, בוא נגיד את זה ככה, אתם רואים את השולחן הזה, אתם רואים שלדני יש מחשב ולי, רואים את זה? פורמן, רואים שלדני יש מחשב ולי אין? הסיבה שאני לא פותח את המחשב שלי עכשיו בהקלטה, זה כי המעברר שלו עושה כל כך הרבה רעש, שזה מקלקל לנו את הסאונד של ההקלטה. עכשיו המקים החדשים יוצאים בלי מעברר, זה אומר כל כך הרבה דברים טובים על המעבד, הוא הרבה יותר מהיר והוא מתחמם הרבה פחות, זה אומר שגם צורך חשמל לדעתי פחות. שזה כל מה שמהנדסי מעבדים רוצים בחיים, להגיע לביצועים גבוהים, ניצול נמוך של אנרגיה ובלי חום. ונראה שאפל הצליחו לעקוף בכמה דרגות את אינטל.
נכון, אז באמת, פה מסתיימת לחלוטין שותפות רבת שנים בין אינטל לבין אפל. אינטל כמובן יצאה בהודעה שאפל תהיה עבודה בלי המעבדים של אינטל.
אינטל זה כמו האקס הזה שנעזב והוא צועק אחרי הבן זוג שעוזב אותו, אתה לא תצליח בלעדיי, אתה תהיה לבד.
בול. והדבר הבאמת מדהים זה שאתמול נחשפו פעם ראשונה מבחני השוואה בין אינטל לבין מק. מה אתה חושב את התוצאה?
זה נורא מצחיק אותי, זה כאילו, שוב, הרווקים, כל אחד בדירת הרווקים שלו, מראה, תראה איך אני הסתדרתי בחיים, תסתכל. לי יש גם מרפסת.
תסתכל, תקרא את הכותרת.
MacBook Air, אני אסוק בשטויות, דני. MacBook Air M1 benchmark revealed and they destroy Windows laptops.
איזה מילה.
וואו, destroy, לא overcome, לא better than destroy.
אוקיי, אז בואו נסתכל. אז בעצם לקחתי את ה... את השלוש תוצאות הכי טובות, זאת אומרת, בעצם השלושה מחשבים הכי טובים שיש, הלפטופים הכי טובים שיש היום בשוק. במקום השלישי, אסוס זנבוק, זה לפטופ של גיימרים. אני לא יודע כמה אתה לא כך בעניין הזה, נכון?
פחות,
אוקיי. זה לפטופ של גיימרים, הציון שלו זה 5084. במקום השני, לפטופ הגיימרים האולטימטיבי. אתה מכיר את XPS?
כן, זה המחשב שאני הכי אוהב, דל XPS. אני קונה אותו שוב ושוב.
אז בקונפיגורציה הגבוהה שלו, 5,319. ומקבוק אייר, 7,433.
עכשיו רגע, בוא נגיד, המספרים האלה זה כמה הוא חזק בעצם, נכון? זה פשוט כמה מחשב חזק. אז המחשב החדש של אפל 40% חזק יותר מהמחשבים הכי חזקים של ווינדוס.
נכון.
אוקיי, ובלי מעברר.
נכון, זה מבחן שנקרא Geekbench 5. יהיו הרבה מאוד מבחנים שייצאו, אתה יודע, במהלך השבועות הקרובים.
איזה טירוף.
אבל... זה כאילו לא אותו דבר, זה כאילו לא תחרות, אתה מבין? כן. זה כמו שאני אצא איתך לריצה ברחוב, אני אסע על קורקינט ממונה לידך, אתה יודע, משהו כזה, נכון?
אני עוקף אותך, כשאני רץ אני עוקף אותך, סתם. תגיד רגע, זה בשביל אינטל, זה יכול לסמל את, לא יודע אם סוף עידן, אבל כאילו, אתה יודע, זה יכול להיות הסוף של הדומיננטיות שלה בעולם המעבדים למחשבים? כי בעצם מה ימנע מאפל לתת את המעבד שלה גם ל...
שום סיכוי בעולם.
היא לא תיתן.
שום סיכוי בעולם.
היא לא תיתן, אוקיי.
אבל מה הבעיה הגדולה של אינטל? זה שבעצם המעבדים האלה של M1, הם מבוססים על טכנולוגיה שקוראים לה ARM. טכנולוגיה שאינטל לא התקרבה אליה מעולם. קוואלקום למשל, המתחרה הגדולה שלה, בנתה את כל המוניטין שלה סביב זה שהיא בעצם פיתחה מעבדים... מאוד 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 חזקים על טכנולוגיית ARM למתחרים של אפל, לסמסונג אתה יודע, כל הסנאפ דרגונים וכל okay. הזה. אינטל לא במשחק. אינטל מה שנשאר לה זה בעיקר הענן, כל מיני דאטה סנטרים וכאלה דברים, המכוניות האוטונומיות, יקרה או לא יקרה.
האם אתה חושב שה-M1 של אפל, המעבד החדש והפנטסטי הזה, יערער את הדומיננטיות של אינטל בתוך הדלים והאסוסים והמחשבים האחרים?
תראה. הרי, זה הרי ברור שגם הדלים וכל האחרים לא יראו את אינטל, את אפל ככה קוראת אותם לגזרים ויעשו קולות של מתים, נכון? וישכבו כן, אותם על, כן. על הכביש. אז הם יחפשו גם כטכנולוגיה דומה, הם יפנו למישהו אחר שיכול לייצר ארכיטקטורה כזאת של ARM ללפטופים. אינטל היא לא אחת השחקניות שהם יפנו אליה, הם יפנו בעיקר לקוואלקום, אני חושב. אם אתה שואל אותי מה יקרה, הערכה פרועה, זה שיכולים לקרות שני תסריטים. תסריט אחד זה שפתאום אינטל תמציא איזה, את הדור הבא, את ה-i11, i, לא יודע, 17, שהוא יצליח למזער ככה את הטרנזיסטורים ברמה כזאת, שבאמת זה ייתן תחרות לארכיטקטורת ARM. לא סביר בעיניי שזה יקרה. האופציה השנייה, זה ששחקניות אחרות מתחרות לאינטל, כמו קוואלקום, וגם אחרות, מרוול, יש כמה וכמה כן. שחקניות, יפתחו צ'יפסטים בטכנולוגיית ARM ללפטופים.
הנקודה הישראלית היא שאינטל היא המעסיק הפרטי הגדול בישראל, היצואן הגדול בישראל, היא מעסיקה כאן 12.5 מנות או 12.5 אלף עובדים, חלקם בעיירות פיתוח, זה... יש לה תפקיד כלכלי וחברתי חשוב במדינת ישראל.
נכון.
ואם היא מדרדרת, זה אומר דבר לא טוב על הכלכלה הישראלית, לא רק על ההייטק, על הכלכלה הישראלית בכלל, דווקא בתקופה הזאת. זוהי בעיה.
היא מדרדרת, אבל אין, זה המצב. כן. גם המחירות של המק מדרדרות. מדרדרות זה לא בדיוק זה, הם די בסטגנציה. ואם פעם מזמן, לפני 20 שנה, בעצם 86% מהרבניוז היו לפטופים לאפל, היום זה רק 10%.
סוף, כי היא טובה במוצרים אחרים.
נכון, כן. ותסתכל על הסלייד המדהים הזה.
כן, קחו את הזמן שנייה ותסתכלו יחד איתנו על ה... פורמון, תעשה זה גדול רגע. ממה אפל מכניסה כסף? מה היא מוכרת הכי הרבה? אז הכחול הגדול למטה?
אייפונים.
אייפונים, אתם רואים? אייפונים זה יותר ממחצית, יותר ממחצית כל המחירות שלה. נכון. ואז הירוק זה?
שירותים.
אפל קלאוד, אפל טיווי, אפל זה הדבר הבא.
נכון.
מדהים.
ותראה כמה זה גדל. כאילו, זאת אומרת, זה באמת אתה החלטה אסטרטגית. אפל היא חברה שהיא מסמנת לעצמה מטרה, והיא פשוט מגיעה אליה. היא הודיעה שהיא תנטוש את אינטל, הוציאה מחשב, היא הודיעה כבר לפני כמה שנים שסרוויסס זה הדבר הגדול הבא מבחינתה.
ובום, זה מצליח.
ותראה איך זה מצליח להם.
אז אייפונים ואחר כך סרוויסס, ומה זה הטורקיז?
וויראבל, שזה ממש...
שעונים?
כן, זה פשוט מדהים. איך היא, בעצם השעונים עקפו את המחירות של המקים עבור אפל, למרות שהמחיר שלהם, אתה יודע, הוא הרבה יותר נמוך, זאת אומרת, אבל עדיין, עוד פעם, אתה קונה שעון ב-400 דולר בממוצע, לפטופ עולה $1,000 סדר גודל, זאת אומרת, צריך לקרוא 2.5 שעונים כדי להיות מבחינת revenues.
אז אפל מוכרת לפחות פי 3 שעונים מאשר מחשבים.
לגמרי.
והסגול זה?
לפטופים.
לפטופים, ואדום זה?
אייפדים.
אייפדים, אוקיי. אגב, גם אייפדים, אגב, חשבתי שזה קצת דח, זה לא דח.
נכון, אבל דיברנו על זה שבזמן הקורונה היה פתאום דחייה מחודשת לאייפדים.
כי צריך מסכים.
נכון.
צריך הרבה מסכים בבית. אוקיי.
אז אייפדים, וזהו.
עד כאן.
וואו, זה הפתיע אותי הסוף הזה, כן.
דני מופתע מהסוף של עצמו. אז עד כאן, בזמן שעבדתם, היה כיף גדול, דני כרגיל. אנחנו רוצים להודות לאסף פורמן שהקסים פה את כל הקסם הזה כדי שזה יתחבר לכם לתוכנית שראיתם. אתם יכולים לראות את בזמן שעבדתם מתי שאתם רוצים ואיך שאתם רוצים. אם פספסתם אותנו, נזכרנו קודם, נגיד שוב, להקשיב לנו באפל פודקאסט או בספוטיפיי, בנקסטר בתוך מאקו וב-N12 אנחנו עולים בגרסת וידאו עם גרפים ונתונים וחוויה פנטסטית. מוזמנים לעשות מנוי על הניוזלטר שלנו ולשלוח לנו שאלות או הצעות או מה שאתם רוצים. דני פלד, תענוג.
גם לי, תודה רבה.
תודה רבה, ביי ביי.